שלום לכולם, בשעה טובה ומוצלחת אחרי הפוגה קצרה, הגענו לעיקר השמיני. טוב, עיקר השמיני זה כבר אומר שאנחנו כבר ממש מתקדמים, ובמה עוסק העיקר השמיני? נזכיר שאנחנו בעיצומה של החטיבה השנייה של י"ג עיקרי האמונה. דיברנו על כך שאת רשימת העיקרים, זוכרים, ניתן לחלק לשלוש קבוצות. נסכם במילים שלנו את י"ג עיקרים, ונראה שדי בקלות אפשר לזהות שלוש קבוצות מרכזיות. קבוצה ראשונה עוסקת באלוקים, קבוצה השנייה עוסקת, מתמקדת בתורה, והקבוצה השלישית עוסקת בגמול, שכר ועונש. זאת אומרת, אלוקים, תורה וגמול. זה בעצם שאלוקים, אלוקים, התורה זה הקשר למציאות, והגמול זה הפועל יוצא של האינטראקציה בין אלוקים לתורה, למי שקיבל את התורה. ואנחנו בלב ליבה של חטיבת העיקרים, שעוסקת בתורה, אותה התחלנו מהעיקר השישי ועלה. דיברנו על הנבואה, דיברנו על משה רבנו, מעלתו הייחודית, על פני שאר הנביאים, ומה עוסק העיקר השמיני? תורה מן השמיים, שזה כותרת מפוצצת, וצריכים לפרוע את השטר, מה זה אומר תורה מן השמיים? נראה דברי הרמב״ם במקורם, כדרכנו, פירוש המשנה במסכת סנהדרין, הקדמה לפרק חלק, מקור א' לפניכם. והיסוד השמיני הוא תורה מן השמיים. והוא שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה היא התורה שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה עליו כולה מאת השם הגעה, שקוראים אותה על דרך ההשאלה דיבור, ואין יודע איכות אותה הגעה, אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו, ושהוא במעלת לבלר, לבלר זה סופר, נכון? שקוראים לפניו, והוא כותב כולה תאריכיה וסיפוריה ומצוותיה, וכך נקרא מחוקק. ואין הבדל בין ובני חם, כוש ומצרים, כפות וכנען, או הפסוק, ושם אשתו מיטבל בת מטרד, או אנוכי השם, ושמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, טהורה, קדושה, אמת. ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר, אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקליפה, ושאלו התאריכים והסיפורים אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרם, וזהו עניין, אין התורה, אין תורה מן השמיים. אמרו שהוא האומר שכל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא, חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו, וזהו כדבר השם ביזה. מתעלה השם ממה שאומרים הכופרים, אלא כל עוד שבא יש בה חוכמות ונפלאות למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד משיח אלוהי יעקב, שהתפלל גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. וכן פירושה מקובל גם הוא מפי הגבורה, אבל זה כבר התורה שבעל פה. וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה והלולה והשופר והציצית והתפילים, כלומר התפילין, וזולתם היא עצמה הצורה שאמר השם למשה ואמר לנו, והוא רק מוביל לשליחות נאמן במה שהביא, והדיבור המורה על היסוד הזה השמיני הוא אמרו בזאת תדעון כי אדוני שלך וכולי, כי לא מליבי. עד כאן דבריו יחסית ארוכים של הרמב״ם. העיקר השמיני עוסק באמונה בתורה שכולה היא שממית. התורה היא קדושה ומקודשת בקדושת עליון, ובעצם זה בא על רקע שני העיקרים שקדמו ופתחו את חטיבת העיקרים שעוסקת בתורה. העיקר שישי עסק בנבואה, והרחמנו כך שאם אין אמונה בנבואה, כלומר אז אנשים יכולות בעצם להתממשק, ליצור ממשק וקשר עם הקדוש ברוך הוא באופן של קבלת התורה. לאחר מכן דיברנו על חשיבות האמונה דווקא בנבואה של משה רבנו, ומעלה שלו, ומעלה של הנבואה שלו על פני שאר הנביאים, כמי שיכול להוריד את התורה למציאות שלנו כאן ועכשיו של החיים שלנו, שזה לא יהיה חיצוני, כמו בעצם ההערה הנבואית, ההשראה, שראינו בדברי הרמב״ם, שאיך הנביא מקבל נבואה, בעצם הוא סוג של, מקבל דרישת שלום משם, והוא יוצא מהכלים של כאן ועכשיו. זה בחלום, כל הגוף שלו מתפרק, מזדעזע וכולי, כדי שתוכל לחול עליו הנבואה. משה רבנו זה לא ככה, הוא קיבל את זה מה שנקרא במוד פעולה מציאותי, בהכרה לגמרי. עכשיו, בעיקר השמיני לכאורה, אנחנו בכלל לא עוסקים בנבואה. אלא במה שנובע מהנבואה, שזה בעצם קבלת התורה. וכאן אנחנו כבר עוסקים באמונה בקבלת התורה מצידנו, האנשים הפשוטים, לא הנביאים. אלו שלא זוכים לנבואה ישירה מהקדוש ברוך הוא, ועם זאת, אנחנו צריכים להאמין שהתורה היא מן השמיים. זאת אומרת, אם אני עכשיו לומד תורה, זה בעצם לומד טקסט שהוא מקודש מלמעלה, ואני לא נביא. כלומר, גם האדם הפשוט יש לו עכשיו ממשק עם חומר גלם אלוקי, למרות שהוא לא נביא, והדגש הוא שתורה מן השמיים, הוא צריך להוסיף תורה כולה מן השמיים, הרבה מדגיש. שאם אתה אומר, טוב, רק המצוות, אבל לא הסיפורים, לא בראשית, זה לא, 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 לא. הכל. ולכן ספר תורה הלכה למעשה שחסר רבות אחת, לא כאשר נפעל, או דרך הרמב"ן, על דרך הסוד, בתחילת הפירוש שלו התורה בראשית, אומר כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. לא רק י' כבב כאלוקים, שמות שהסופר סתם צריך לקדש עצמו, אלא כל השם קדוש אחד שמתחיל בבית של בראשית, מר בבית של למה שיהיה כל ישראל, וזה שם אחד קדוש, כל התורה כולה. ולכן צריכים להאמין שכל התורה כולה, ללא יוצא מן הכלל, היא תורה מן השמיים, היא קדושה אלוקית, והתביעה שנובעת מהעיקר הזה עניינה הוא לזכות לקבלת עול מלכות שמיים שלמה. תגידו לי אתם, מה הקשר בין העיקר של תורה מן השמיים לקבלת עול מלכות שמיים? וול וול. לא שומע? אני אומר, אמרתי פה אמירה, שהתביעה שנובעת מהאמונה בעיקר שהתורה מן השמיים, היא באה לתת ביטוי בקבלת עול מלכות שמיים. אז אני שואל אתכם, מה הקשר בין קבלת עול מלכות שמיים לאמונה שהתורה מן השמיים?
מה השאלה היא גם, כשאתה מקבל על עצמך עול מלכות שמיים, מה זה עול מלכות שמיים, מה זה
שאתה מקבל? זה פשטות, עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? אני לא אומר, עול מלכות שמיים זה אומר שאני עבד של הקדוש ברוך הוא, השם אלוקינו, השם אחד, מתבטל עליו, לא? הוא המלך. אז איך זה קשור לתורה מן השמיים?
מה אתה עושה בתור עבד שלו?
מה אני עושה בתור עבד שלו? מטבחים שמירות. אני עושה תורה ומצוות, נכון? אבל למה זה נובע מהעובדה שהתורה היא מן השמיים?
כי אז
הוא אומר
שזה
הסיבורים של... כלומר, הוא אומר שבעצם תורה מן השמיים זה אומר, אוקיי, לכל אחד יש תורה. אבל התורה שלי היא נובעת ממקור הסמכות הבלעדי. ולכן אני יכול להגיד לך, אחינו, שטוף את הרצפה. מי שואל אותך, מי אתה? אני מכיר אותך, מה פתאום? אבל עוד כמה חודשים, אם תגיעו לצבא, יש להגיד לך שיכול להיות שיוצאים לכם בגיל, כנראה, גם בגיל וגם ב-IQ והרבה דברים אחרים, אלא תרוץ בו, תזחול פה, אבל מה לעשות? הוא בסך הכל מה שנקרא, קצת תתפזם עליכם, יש לו פה כל מיני דברים ככה על הבגד, ואתם תעשו מה שהוא יגיד לכם. למה? כי הוא מקור הסמכות. עכשיו, אתה תגידו, כן, שמע ישראל, המפקד אלוקינו, המפקד אחד, זה לא, היום לא תהיה, כן? אבל עדיין, העניין של תורה מן השמיים, העובדה שהתורה היא מן השמיים, זה מקור הסמכות. מקור הסמכות, שהוא משתלשל כלפי מטה, אנחנו מקבלים את המרות, את הסמכות, זה בא לידי ביטוי בקבלת עול מלכות שמיים. עכשיו, אנחנו יודעים שהעיקר של ייחוד השם, קבלת עול מלכות שמיים בפסוק, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד. אבל נראה שגם הקבלת עול מלכות שמיים היא תלויה ביסוד העיקר שעוסק באמונה, בזה שהתורה מן השמיים. כי בעצם היסוד הזה, יסוד האמונה בתורה מן השמיים, הוא בעצם מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון, עצם העובדה שיש תורה והיא מן השמיים. זה החלק הראשון של היסוד. מה החלק השני? זאת כולם מסכימים, בסדר, מסכימים פה כולנו, עשינו פה הסכם, התקבלתם לישיבה, שהתורה היא מן השמיים. סבבה. עכשיו יבוא השואל ויקשה, אחלה. אבל מי אמר שהתורה שאנחנו עכשיו קוראים עכשיו, זאת באמת אותה תורה שנמסרה עד ממד הר סיני למשה רבנו? אולי היה פה נשתנו התוואים, יש כתב יד זה, כתב יד כזה, חילופי גרסאות וכו' וכו'. ספר תורה של רבי מאיר, מצאו כתוב, סתם. אוקיי? כלומר, האמונה בעיקר שהתורה מן השמיים, יש לה שני רגליים. קודם כל, להאמין שהתורה מן השמיים, כלומר, להאמין בזה שהיא מן השמיים, ודבר שני, להאמין שזאת התורה, וזאת התורה אשר שציווה משה. התורה שלנו היא התורה שהייתה לאבותינו ולאבותה ולאבות אבותינו עד למשה רבנו שלא דיבר באשכנזי כנראה. אוקיי, נכון? וזה מודגש בנוסח של בעל המסדר בסידור תרומה קורבט, בסידור התפילה, אני מאמין באמונה שלמה, שכל התורה מצויה עתה וידינו היא הנתונה למשה רבינו, עליו השלום. ופה אנחנו נכנסים לעניין שהוא רגיש ועדין, התלבטתי אם לפתוח אותו, אבל אמרנו, יאללה, בוא נזרום. את כל שבעת העיקרים שעד עכשיו עסקנו בהם, אני אומר מה שאני חושב, אתם לא יכולים לקבל את זה, אבל אשמח לשמוע דעתכם, תכלס, על פניו, אין באמת קושי מהותי לקבל אותם או להאמין בהם. כן, מציאות הבורא, אחדות הבורא, שלילת הגשמות, הכל באמת, שלילת הגשמות, לא, מסתדרים, נכון? לא, עשית פרצוף, אמרתי, אולי יש פה חכמי פרובנס, שהרמב"ן צריך להרגיע אותם על מה שלמדנו. כי תכלס, הם לא באמת מחייבים בצורה מהותית. זה יותר מה שנקרא אמונות ודעות זה בלב. אחדות הבורא, מציאות הבורא, שלילת הגשמות, בסדר. אמונה בנבואה. האם מישהו בעקבות האמונה בנבואה, מה שנקרא, כאילו, זה השפיע על שעת הקימה שלו בבוקר? זה השפיע על התפריט שלו? על העיסוק שלו? אבל ברגע שאנחנו מקבלים עלינו שיש תורה מן השמיים, אז תשמעו, זה מחייב. זה מחייב מאוד, כי זה תופס את כל המהות שלנו. כלומר, הגיף יוצא יותר כדי, כביכול זה קושר אותנו בסוג של אזיקים בלתי נראים. זה לא מאפשר לנו לזוז אפילו צעד אחד בלי הדרכה של התורה. כי התורה הרי כל עניין שהיא מקיפה את כל המרחב של החיים שלנו, נכון? לא רק שבתות וחגים, גם עם אותו חול, וגם עבודה, וגם בן אישי, וגם אדם חברו, וגם המקום, תראו את המדרש, מדרש בדברים רבה, יש בו הרבה ורסיות, תבטל תפקה ממדרש דברים רבה, כי עיקרי כאן ציפור לפניך, מקור ג', הדאוד הכתיב, כי לוויית חן אל ראשיך. מהו לוויית חן? אמר בי פנחס בן חמה, לכל מקום שתלך, המצוות מלווין אותך. מניין שנאמר, כי תבנה בית חדש, נו, ועשית לך דלת, כן? או מעקה, הרגיע ואיר החדש לך דלת, כן, או מצוות, מזוזה, או מעקה. המצוות הלוות אותך, שנאמר, כתבתם על מזוות ביתך. אם לבשת כלים חדשים, מצוות הלוות אותך, שנאמר, לא תיבש שעת נב. הלכת לגלח, מצוות מלוות אותך, שנאמר, לא תקיפו פעת ראשכם. אם היה לך שדה והלכת על החרוש בתוכה, המצוות מלוות אותך, שנאמר, לא תצורך קרבך כליים. אם קצרת אותה, המצוות מלוות אותך, שנאמר, כי תסוג כצריכה בשדה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עסוק בדבר, אלא סתם, עזוב, עזוב, פרילנס, בלי שדות, בלי חיות, בלי פטר רחם, ובלי ראשית הגז, ובלי כלום, אלא סתם, לא היית עסוק בדבר, אלא מהלך בדרך המצוות מלוות אותך, שנאמר, כי עיקרי כאן ציפור לפניך בדרך. עד עכשיו הכל היה הפסד, הכל היה מה שנקרא הכרתי. אבל עכשיו, בעיקר השמיני, תכלס. עם התורה מן השמיים, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה, וגם החלק השני. זאת אומרת, התורה שלנו זה היא התורה. לא החליפו אותה, לא שינו אותה. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא מחייב אותה, מחייב בעקבות הציוויים שבתורה, בכל המרחבים, בכל הצעדים שלנו. לכן, ייתכן ובאמת יש אולי איזשהו קושי מובנה מבחינה נפשית לקבל את התורה ביותה מן השמיים. כי זה באמת ביטוי לקבלת עול מחות שמיים שלמה. זאת אומרת, שמה, אל תראו אותי ככה, אני מאמין בלב. שזה בגימטריה, אני עושה מה שבא לי או מה שאני יכול. אוקיי? עם הכולל. לא, סליחה, לא, תבדוק, תמיר. נכון, תראו את המספרים. אני אומר, שיש מה, אני מאמין בלב, אני אומר, זה לא בזלזול. זה עדיף על כופר. שכופר, אולי לא עופר בלב, כופר במציאות. ואני אומר, אל תראה אותי ככה, אני מאמין בלב. בזה הרבה צדים חיובים. אבל בעיקר השמיני, תורה שאנחנו נראים פה, מה שנקרא, all in, הכל כלול. הכל כלול. הכל. וזה לא פשוט. אבל האמירה פה, תורה מן השמיים, כאילו זה הביטוי לקבלת המחות שמיים שלמה. כלומר, מי שמקבל אליו את העיקר הזה בשלמות, הוא זה שזוכה לקבלת המחות שמיים בצורה האמיתית והשלמה ביותר. ואולי זה בעצם סלע המחלוקת בין היהדות שמכונה אורתודוקסית, לבין זרמים אחרים, היותר הרפורמים למיניהם, שנוטים מההבנה הזאת. כי אומרים, אם תורה מן השמיים, אז אני בן אנוש לא יכול לחלוק עליה, נכון? אבל אם תורה היא לא מן השמיים, אלא יצירה פלאית, גאונית, אבל אנושית, אני יכול להגיד, זה לא בשבילי. זה היה מתאים לאז, עכשיו זה לא רלוונטי. הרי מה אני עכשיו, שורש של, של, של החטא הראשון, אדם וחווה. אצלם כל העולם החוץ שמה התבטא באיזה ציווי? שני ציוויים. שני ציוויים. עובדה לא שומר, שני ציוויים. מכל הסגן אכול תוכל, זה ציווי אחד. ומה הציווי השני? ומפי יצא, אתה יודע, אתה לא תוכל. כבר ממנו מות, מות ומת. זה הציווי. אחד הציווי יעשה לאכול מהכל, אחד ציווי שני לא תעשה לו. זה העולם החוץ שמיים שלו. זה כל הציוויים שלו. תכלס, מה הציווי שלו? אל תאכל מעץ הדעת. עכשיו בסוף הוא אוכל. אז יש את המדרש חז"ל, הוא אמר לחווה, לא, לא רק לא לאכול, גם לא לגעת, נחש דחף אותה, נגע, כן, השמיים לא נפלו, ואז כיוון דה ידחי ידחי, ויאללה, אכלה מהתפוח. למען דמה שלה התפוח וכו', סבבה. אבל מה הדברים של הנחש? תראו, עכשיו נדליחו מה, שמלכם בעל פה. תסתכלו, בראשית פרק ג', פסוק א', והנחש היה, כן, כל החיות. ומה הטיעון שלו ביחס לקבלת עול מלכות שמיים? ביחס לציווי אלוקי, מה המילה הראשונה שלו? אף כי אמר אלוקים מכל הצגה, נכון? לא, לא מות תמותון. ואיתם, כאילו, אם יודעי טוב הרע. לא מות תמותון, לא נכון. עכשיו, מה אומר הנחש? מה הנחש אומר לחווה? הוא אומר לה, אין כזה ציווי? אדם שיקר לך, זה הוספה מאוחרת. יש פה עריכה, עריכה מגמתית. לא, מה אומר לה? נכון, השם אמר את זה. אבל, מה אבל הזה? משחיל פה מילה אחת. איזה מילה הוא משחיל? אף. אף כי אמר אלוקים. מה זה בעברית אף? תגידו בעברית מודרנית? אפילו. או בעברית יותר מודרנית שתי מילים? אז מה? שני מילים אחרות? ביג דיל. אז הוא אמר. זה פשט. אף כי אמר אלוהים. פשט הוא, אז הוא אמר. מושוין. אז מה אם הוא אמר? אני יודע יותר טוב. שמחי עליי. אבל התביעה שאם זה תורה מן השמיים, אז זה תורה מן השמיים, אז זה עולין, הכל כלול. זה קבלת עול מלכות שמיים, אבל לא אגיד טוב, אף כי אמר אלוהים, לא, לזה הוא לא התכוון. לזה הוא לא התכוון, זה לא יכול להיות שהוא התכוון. לא. וזה אולי שורש המחלוקת באמת. מהו מקור הסמכות של התורה? אז ראינו שבלי הנבואה אפשר להביא, אפשר להביא את התורה אלינו. פה עכשיו אנחנו לא עוסקים, אנחנו עוסקים, התורה היא מן השמיים, אוקיי, אז מה הסמכות שלה? הסמכות אלוקית. עכשיו, אם היא מן השמיים, תסתכל בהוראי תברא אלמה, התורה קדמה לעולם, אז התורה בכלל לא מצומצמת ל... נגיד הפוך, לשון חיובית. אז התורה רלוונטית בכל עת ובכל שעה. ככה מסביר הרב עמיטל, לפי את התוספות במסכת שבת, שעל כפה למר כגיגית, שמה, מה זה כפה למר כגיגית? כלומר, הוא כפה שהתורה תמיד תהיה רלוונטית בכל עת ובכל שעה. בדור המדבר ובבית שני, ובתחילת הבית השלישי, אחת התקופה שלנו, התחלת את הגאולה, זה תמיד רלוונטי. כי זה תורה מן השמיים. כלומר, היא נכונה בכל סיטואציה, מכוח הסמכות שלה, כלומר, מכוח המקור שלה, שהוא מקור הסמכות שלה. אבל, אם מדובר ביצירה אנושית, וזה שוש הכפירה של הנחש, הנחש לא הכחיש התורה מן השמיים, פשוט קיצץ את הכנפיים של הסמכות. אז מה הוא אף כי אמר, אז מה אם הוא אמר? אז מה? אבל אם מדובר, יש הבנה מוטעת שהתורה היא יצירה אנושית, אז יש לה גדר מקומי, שניתן לשינוי בהתאם ללך המחשבה האנושית, שמשתנה דור לדור. יש פה איזשהו רציונל, דאגה לחלש בא לידי ביטוי בצורה קניינית כזאת בין איש לאישה, להלן למסכת כתובות הקידושין. אבל במאה ה-21, כבר לא עובד ככה, היא צריכה לקדש אותך, אתה לא זה, כאילו, זה לא, זה לא עובד. עכשיו, אני לא אומר פה סוגיית שתי טבעות, לא משנה כרגע. אבל אני אומר, זו דוגמה. את העובדה שהתורה נתונה מן השמיים, זה משהו שהשכל מחייב אותו, כי אחרת, כאילו, במה אתה מאמין? כאילו, זה לא יצירה אנושית. עכשיו, השאלה, איפה זה פוגש אותנו? כלומר, מה זה מחולל בקרבנו? הדרישה הזאת היא לקבל את האמת הזו. אבל את החלק השני של העיקר, שהסברנו שזה בעצם לא רק למשל תורה מן השמיים, אלא שזה אותה תורה. כלומר, שיש לנו עכשיו, זה אותה התורה, זה לא משהו הבנה שכלית. זה צריך לקבל באמונה מדור לדור, במסורת, במה שנקרא בעל פה, מאבא לסבא וכו', אבוס אבוסינו. אבל זה רק חלק שני של העיקר. אם אתה לא עומד על ה... אם לא נשען על במונח חזקה של תורה מן השמיים, אין מה לדבר על החלק השני, על התורה שבעל פה, הפרשנות, ושזאת התורה באמת. אבל הרמב״ם הכניס את התורה שבעל פה, גם בעיקר, נכון? בסוף הדברים, הוא הכניס את זה בעכשיו, אני מסכים. כי למה אתה אומר שתורה קשה, למה התורה שבעל פה קשה לאנשים? כי אתה עושה את התורה שבעל פה. מדובר פה ב, אחרי הכל ב, בני אדם, לא בשמיים. כלומר, בהכרעות רציונליות, היגיון מובנה, יש לך סוגיות, רוב וקרוב, חזקה, יש הרבה סוגיות שהן מאוד מאוד לוגיות, אנליטיות, כביכול עם חפש את ההיגיון שלה, אבל יש בהן סוגיות, אתה אומר כאילו, אז מה? הלכה למשה מסיני, שזה בעברית, ככה אל תשאל שאלות. שזה השתוק, ככה לא נחשב לפניי, לא בהגדה, אלא בהלכה. תפילין מרובעות, שחורות.
יותר גרוע, כמורות שהן כאילו רציונליות, אבל לא רציונליות.
אני אומר את המילה יותר גרוע, אני אומר יותר מורכב, בהרבה מובנים. אבל זה נכון, זה נכון. ולכן, זה מעניין שלמשל, בתפארת ישראל של המהר"ל, אחד החיבורים המרכזיים יותר של המהר"ל, שנה שעברה, לפני שהייתי פה הקדשנו הרבה להקדיש לתורת המהר"ל, ובתפארת ישראל, המהר"ל, ממש את הפרקים הראשונים, הוא תורח, לבאר את ההכרח השכלי באמונה של מן השמיים, אבל דווקא באמצעות השכל תבין איך התורה מן השמיים. כלומר, חשוב לו להדגיש שהקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו להאמין במשהו שהוא נגד השכל, שהוא הפך הדעת הרציונלית, כי הדעת האנושית יכולה להגיע למסקנה שלא הבנו. אני לא יודע למה, אני לא מבין מדוע. עכשיו, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה אותנו משהו שהוא הפך הדעת הישרה והבריאה. ולכן כשהגמרא מעלה אפשרות שהיא בלתי מתקבלת על הדעת, או שהיא לא הוגנת, כי למשל בסרט יבמות, היא תתקע את האישה הזאת, היא לא מיני, ולא, כאילו, אוי לי מיצר למיצר, כאילו, בלי פתרון, אז מה התירוץ של הגמרא, מה הדחייה של הגמרא? זה לא יכול להיות, למה? ויהיה פסוק, מכירים? מה, יבמות תבמה, יבמות פי זין. והכתיב, דרכי הדרכי נועם. כלומר, אתה אחד החינם, אז לא יכול להיות שנעשה פה איזושהי הלכה, שתתקע את האישה, לא לפי בית שמאי, לפי בית הלל, כן, עם הצרה וזה, אז לא, דרכי הדרכי נועם. זה לא עולה בכלל עם דרכי נועם. נכון לציבותי השלום, אז זה לא הגיוני. עכשיו נכון, בחסידות, לכאורה, חסידות מסוימות, מי יזכיר שמות, שמה מקדשים את העניין, תזרוק את השכל. תזרוק את השכל. תחליט הידיעה שלא נדע. אז מה, מה, צלו טמבל? לא, ברצינות. זה לא מה שרבנו אומר. תכלית הידיעה שלו נדעת כבר בראשונים, הבעל שם טוב מביא את זה, דיברנו על זה בשיעור 4 ו-5 בסדרה נחשב, על אמונה וידיעה. דיברנו, זוכרים? תכלית הידיעה בחדר אוכל. מה זה תכלית הידיעה? מה זה תכלית? זה הסוף, הסיומת. הפעולה הרצויה שנובעת מהכל. תכלית הידיעה, כלומר, היא שלא נדע, כלומר, צריך לעסוק בידיעה. לדעת, לדעת, לדעת כל סודיך. ועם זאת, התכלית של הידיעה, שמעתי כל השעת השנים האחרונים, לדעת זה להביא שתכלס, אין לי מושג. לא יודע. אבל לא הלכה צריכה להיות טמבל, מה אתה צריך ללמוד? לא, רק תכלית הידיעה היא שלא נדע. כי יש פה שיבוש, בלי שכל אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כמובן, שעובד רק עם השכל, אז זה גם, לא יראו פניי ריקה, הוא אומר הקומרנר, קדוש, ריקה וגימת השכל, זה באמת ככה, אוקיי? כאילו, אתה לא יכול לקדוש ברוך הוא רק עם השכל. צריך גם עם הרגש, וזה כבר משהו אחר. ומפה, מתוך ההבנה הזאת, נכון שהאמונה מגלה לנו דברים שהם מעבר לדעת האנושית. אבל בבסיס האמונה היא מושתתת על דעת, על דעת אנושית, שמתיימרת להשיג את הדעת האלוקית. ומפה, מתוך העיקר הזה, צמח לנו מקצוע שלם בהלכה, שאפילו קיבל קטגוריה בפרויקט השו"ת, מה שנקרא לא רק מוני המצוות, אלא טעמי המצוות, מפרשי המצוות. מה זה כל הסיבה טעמי המצוות? זה יהיה החינוך, וזה יהיה הרמב״ם, ועוד הרבה מונים אחרים, ההשגות וכו'. מאיפה הגיע המקצוע הזה? כל מה שטעמי המצוות זה ניסיון אנושי בעצם ליישב את הקיום של המצוות, שהן שממיות, אלוקיות, כתורה מן השמיים, איך אני מיישב אותן? באמצעות הדעת האנושית. ומי שורשי המצווה? יראה לי, אומר החינוך, אוקיי? סתם דוגמה. כלומר, הרמב״ם, הרמב״ם עוסק בזה המון, איפה? המורה נבוכים. הוא אומר, כן, מקדיש הרבה זמן, לא לכל המצוות, אבל מצוות מסוימות, שורגע מצוות דגל כזה, ספינות דגל כזה. הרמב״ם עצמו עוסק בזה. אבל עם כל העיסוק בטעמי המצוות, נקודת המוצא, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. עדיין לא הבנת כלום. לא הבנו כלום. נכון, נכון. אבל זה כיוון אחר קצת. גם בנתיב התורה, בנתיבות עולם, הרב מקדיש על העניין שהתורה כשכל העולם. כלומר, זה שכל, אבל זה לא בדיוק השכל האנושי שלנו. זה בעצם השכל, כמו שהשכל מפעיל את הגוף, ככה התורה מפעילה את העולם. יש שם מרחיב שם 18 פרקים בעריכות על הדברים. היסוד המחייב בקיום המצוות הוא אך ורק מסיבה אחת. מה הסיבה? תורה מן השמיים. אשר קידשנו במצוותיו, למה אני מצווה, למה אני עושה את זה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זהו! ולא בגלל סברה אנושית כזו או אחרת. יש לכם סיפור? לא מופיע בספרים הקדושים. היה צדיק מאוד גדול, נפטר לפני כ-12 שנים, בתשס"ט. קראו לו הרב רפאל משה לוריה. זכר צדיק קדוש לברכה. היה חסיד צלונים. והיה גם מקובל גדול. תלמיד חכם עתום היה ראש ישיבה, עד שבגיל 30 היה לו ניתוח לב, עשו לו שינוי שם, נתיבות שלום. מורו, רבו וחברו. היה תלמיד חבר של נתיבות שלום. הוסיף לו שם ואמר לו, עניין שלך דפנימיות, תעזב את הניגלה, הוא עסק בפנימיות וכתב, והיה בישיבת המקובלים האשכנזית, שער השמיים. ועסק, יש לו סדרה ספרים שקראת בית גנזי, שאתה בספרי למה אני חושב? לא אמרתי? שאלה קקע לאחרון. יש לו סדרה שקראת בית גנזי, סדרה מופלאה על כל התורה ועל דברים אחרים. ושאלתי פעם את הבן שלו. פגשתי עם הבן שלו. רציתי לחלוב לחלוב פרות. שתיתי ילד, חלבתי פרות. עכשיו, לחלוב סיפורים. הסיפור לסיפור מדהים. הוא אומר שפעם היה אברך, חסיד צלונים, שבא לרבא. הרבא שליטה, דרכי נועם שליטה. רבי שמואל ברזובסקי, הבן של נתיבות שלום. ושאל את הרבא, אם אני יכול, אני כבר אברך וכולי, עריכה וברכה, בר אוריין, אם אני יכול כבר להיכנס לפנימיות התורה, ללמוד קבלה. אמר לו, לך לרב משה לוריה, תגיד לו שאני שלחתי אותך ומה שהוא אומר לך תעשה. אז הוא הלך לבית של הרב לוריה, ואומר לו, הרבי שלח אותי ושואל את השאלה. הוא אומר לו, הרב לוריה זצ"ל, אני אשאל אותך שאלה אחת, ואם תענה עליה, תקבל תשובה. אומר לו, מה השאלה? הוא אומר לו, תשמע, אתה בחור מוכשר. אבא, ציגל אמת, צ'יק צ'ק, תלמד כל עץ חיים, זוהר, ראשונים, אחרונים, נושא כלים, שאר הכוונות, ייחודים, וסבבה. נהיית מקובל. ועכשיו מגיע חג הסוכות. ואתה קם בבוקר והולך למקווה, ולוקח את ארבעת המינים שלך ומגיע לבית כנסת, ותופס את המקום שלך ופותח את הסידור עם כל הכוונות, והכלים, והלבושים, והצלמים, והמוחין, והאורות, והמוחין, והמידות, אתה עושה את כל המנענועים, מכוון, ולידך יוסלה. השכן שלך הקבוע, והוא לא מקובל, ואין לו מושג מוחין ומידות וכלים ולבושים וצלמים ומוחין ואורות, אין לו מושג. הוא מנעני את הלולב, כמו שאבא שלו נענע. כמו שסבא שלו, למה הוא נעת הלולב? כי השם ציווה אותו. עם הסידור הוא ככה מנענע. הוא אומר לו, תגיד לי, אדון אברך, איך תסתכל עליו? האם תסתכל עליו בתור יהודי ש... מה הוא עושה? מנענע מטטה? חסר דעת? או תראה אותו כמו, וואו, איזה תמימות, איזה פשטות, איזה דבקות. הנענועים שלו, כמו של הבעל שם טוב, עולים יותר גם מכל הכוונות שלי. אז אמר, אם אתה הולך להסתכל עליו כמו מישהו שמנענע מטטה, שחרר. אל תיכנס לפנימיות התורה, זה לא בשבילך. וזו נקודה מאוד חשובה. אפשר להרחיב ולעסוק הרבה בטעמי המצוות. אבל הבסיס המחייב לקבלת עוד מלכות שמיים, זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. תורה מן השמיים. ככה זה. תראו את... לא הבנתי? נכון, קצת. אבל פה עכשיו זה ממש על השולחן, זה לא על הדרך. אומר פה, תראו, הנודה ביהודה. הנודה ביהודה, רבי יחזקאל, הלוי לנדה, סוף המאה ה-18, שו"ת נודע ביהודה. זה אחת התשובות היותר שמרבים לצטט בשמו. תשובה קצרה, הבאת רק כמה שורות. שם שואלים אותו האם צריך להגיד לשם ייחוד, לפני כל מצווה וברכה. זו תשובה מאוד 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 חריפה. לא בעד החסידות והחסידים, נקרא לזה ככה בצורה עדינה. ותראו מה הוא אומר. הנה, מומד לכם פרויקט השו"ת, תשובה קצרה, תראו את כל התשובה. הנה אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו תפילות וברכות, ולי כמידי, ואין דבר, דלורמיזה בנוסח התפילה והברכה, ומה זה ברכה? וברכה הוא התעוררות הדיבור ומחשבה, וכל מצווה שיש ברכה לפניה, אין צריך לומר שום דבר לפניה, רק הברכה. לכל דבר שאין ברכה לפניה, אני נוהג לומר בפי, הנני עושה דבר זה לקיים מצוות בוראי, ובזה די ואין צריך יותר. והכוונה הוא רק פירוש המילות, וכל התיקונים למעלה נעשים עליהם על ידי מעשינו. אז בוא נשאל את השאלה. למה כל גדולי ישראל עסקו בתעמי המצוות? מה צריך? עזוב, אשר יקטע מצוותה בציוונו, תורה מן השמיים וזהו. או דרמב"ם במיוחד עסק בזה. אז כמובן יש פה טעם מתבקש ומובן, שטבע האנושות זה שיש טעם לדבר, אזי העשייה נעשית יותר מתקבלת, מקובלת, מתיישבת הלב, יותר נעימה וקלה לביצוע. נכון, זה לא סתם מה שנקרא, כאן חסוק בלי סיבה, בלי טעם, בלי טעם, הלך תפוך, אז רוצים משמעות, רוצים להבין משהו. אומר הנביא, ולא אותי קראת יעקב, מה המשך? כי יגעת בישראל. כלומר, הכבדות, הקושי, מצויים איפה שיש התנגדות. לכן, רק על מצווה אחת, אנחנו לא יודעים מה הטעם שלה. וזה פרה אדומה. כלום. כל השאר, אתה יכול לראות, יש טעמים בשורשי המצווה, אבל פרה אדומה, אבל גם פרה אדומה, זה, מה? נכון, אבל הוא מפרק שם. גם הרמב"ם, גם אומר, מה הרמב"ם אומר? גם פרה אדומה, היא לא מחויבת המציאות. זה לא תפילין, זה לא שבת, זה רק מי שרוצה להיכנס למקדש, אז כדי שהוא יוכל להיתר פרה אדומה. נעלה פה אפילו עוד קומה. אנחנו יודעים שהאדם הוא הנברא היחיד שנאמר עליו בצלם אלוהים, נכון? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מה זה צלם אלוקים? גם הפורנו וגם הרמב"ן ועוד ראשונים מפרשים, צלם אלוקים זה יכולת הבחירה. מה הקדוש ברוך הוא יכול לבחור? גם אנחנו יכולים לבחור. נראה דברי הפורנו במקור ה', פורנו בראשית הפרק א', נעשה אדם, כן, בצלמנו כדמותנו, אומר הפורנו, בעניין המעשיות שידמה בהם קצת לפמליה של מעלה, בצד מה שהם פועלים בידיעה ובהכרה. אומנם פעולתם, כן, שפעה שמעלה, היא בלתי בחירית, אין להם בחירה. ובזה לא ידמה להם האדם. ובקצת ידמה אדם לאל יתברך הפועל בבחירה. כלומר, מה הספורנו, במה האדם, מה זה צלם אלוקים? שכמו כשבוח יש לו בחירה חופשית, ככה לאדם יש בחירה. אומנם בחירת האל יתברך היא לעולם לטוב. ולא כן, הבחירה האנושית, שיכול לבחור, לעשות טעות. ועם זה, הנה האלוהית, על אופן נכבד מאוד יותר מן הבחירה האנושית. ולכן אמר כי דמותנו, כמו דמותנו ולא בדמותנו. באמת. מה נמצא פה? נסביר. הבחירה חייבת להיות בלתי צפויה. אחרת הכל מכור. פעם מישהו שאל אותי. הייתי מתייעץ הרבה עם מורה ורבי הרב יורם אבא גדול הצדיק, זכותו לגננו בנתיבות. אמר לי, תגיד, אם היום החיים, מה היית, מה אתה חושב שהיה אומר? אני לא יודע. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה מכיר אותו? אמר לו, אומר, תמיד שבאתי להתייעץ איתו, אף פעם לא ידעתי מה תהיה התשובה מראש. אם הייתי למה שבאת, לא הייתי בא. אני יודע כבר מה התשובה, נכון? אז מה יש לשאול? פשוט, לא? ולכן בחירה חייבת להיות בלתי צפויה, אחרת באמת הכל מכור. כי אז אין בחירה. עכשיו, ממילא, מי שבאמת מכיר את הדעת האנושית, אז הוא יודע שאין לו באמת בחירה חופשית, באופן מלא. כי בסופו של דבר, גם האדם הוא עוד יונק, רק יונק שמעלך לשתיים. צריך לדעת, לא מעלך, מעלך לשתיים. כל המסקנות של הדעת האנושית הן צפויות וקבועות. יונק לשתיים, אבל יותר מפותח, נקרא לזה ככה. הדבר היחיד שהוא בלתי צפוי, זה היכולת של האדם לעבור באמצעות כוח הבחירה שלו, ולצאת ממערכת הדעת האנושית המוגבלת והמצומצמת, ולהיכנס למערכת דעת שיש בה תפיסה אחרת של המציאות, לא תפיסה אנושית. מערכת של אמיתות אחרות, שהן לא נובעות מהאדם עצמו, אלא משורש גבוה ועליון יותר. להלן יקרא תורה מן השמיים, לא תורה אנושית. ואם האמיתות הללו של התורה מן השמיים, שהן אמיתות של התורה, היו חלק מאיתנו, כלומר, אם התורה הייתה רק פועל יוצא של השכל האנושי בלבד, אז לא היה כאן שום מקום לבחירה, אלא רק מעבר בין רצונות לדחפים שונים. לכן שאני אומר תורה מן השמיים, וזה רוכב על היסוד הקודם של אמונה בין מטה של רבנו, שמקבל את התורה בתוך מסגרת החיים, זה מאפשר לי לעשות את הסוויצ'ינג, לעבור ממערכת הדעת האנושית לדעת האלוקית, באמצעות תורה ומצוות. ועכשיו נבין בעומק את השיר האהוב על המורה נורש השיבה הרב ראם, כן, שעבודה הלוי, למרות שגם לא הרב ראם כבר עשה הגאות, עבדי הזמן, עבדי זמן, נכון? עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד אדוני הוא לבד חופשי. על כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי אדוני אמרה נפשי. אומר יהל, רבי יהודה הלוי, רק עבד השם הוא לבדו חופשי. למה? כי רק עבד השם הוא לא משועבד לדחפים ורצונות שהם, מה שנקרא, נובעים מהדעת האנושית. דחפים בהמיים שמכונים בטעות לפעמים רצונות. זה מאוד מאוד עכשיו בולט בשיח הפוליטי, כל אחד והדחפים שלו. יש שלושה שלבים לשקר. קצת סתיר, אבל אפשר בלי פוליטיקה, כן? השקר, השלב השני של השקר, אדם משקר ומתבייש. מתבייש ממה שגם לא תשאלו עליו. השלב השני, אדם לא מתבייש לשקר, אבל הוא מקווה שלא יעלו עליו. השלב השלישי והכי גרוע, אדם משקר וכבר מאמין השקרים שלו. אז לא רק שהוא לא מתבייש, הוא, זאת אומרת, זו האמת. זה אבסורדי, אבל... תשמעו את השאלה ונראה שם מתקדם. ניגע בזה. אז אמרנו שרק עבד השם הוא לבדו חופשי, כי הוא לא משועבד לדחפים הבהמיים, הרצונות שנובעים מהדעת שלו, כי גם אותם רצונות נובעים מהאדם עצמו, לא משהו גבוה ממנו, מהות עליונה, ולכן רק מי שמקבל את התורה ביותה מן השמיים, רק הוא נחשב לבעל יכולת בחירה, לבוחר. כי הוא בוחר בכל רגע בין הדעת האנושית המוגבלת לבין הדעת העליונה שמתגלה מן השמיים. ממילא, וזה עכשיו פונים על השאלה, בלי התורה מן השמיים, אז מרחב הבחירה בכלל לא קיים, אלא יש מרחב של דחפים. זה המרחב השולט. וזה אבסורד בתפיסה המקולקלת הרווחת, שאם אתה דוס, שאם אתה דתי, אז הפסדת, כי אתה מוגבל. אתה לא יחד מה שאתה רוצה, בין ברמה הזוגית או ברמה העסקית, אתה יכול לעבוד בשבת או כל מיני דברים כאלה וכולי, נכון? אתה לא יכול. פעם, בתחילת קום המדינה, היו קוראים לחילוני, אומרים חילונים, חופשי, כן? כזה שיר של בן דין, חופשי, חופשי זה לגמרי לבד. חופשי. כלומר, בניגוד למי שהוא דתי, שאז יש לו הכרחים והוא מוכח לקיים מצוות וזמן תפילה וכולי, אחרי שפעם הבאתי פה קיבוצניקים ככה לכיתה י' לחודש ישיבה, לתוכנית, הפגשתי אותם עם הרב בני, ראש הישיבה, שעשה להם שיחה למה להיות דתי. הם היו חבר'ה קיבוצניקים שמתלבטים. והרב בני, שהתברך ברבה טקט, ברוך השם, אומר להם, אתם יודעים מה זה להיות דתי? להיות דתי זה אומר מה? שלעולם לא תוכלו לקום ב-10 בבוקר. אתם תהיו חייבים לקום לפני 9:30, כי זמן קריאת שמע הכי מוכר זה 9:38. אמרתי לה, רבני, מה אתה עושה? אמרתי, לא, שידעו. וזה נכון, בדיעבד, מזדהה באמירה שלו. תורה מן השמיים, זה כבר תורה חוץ שלמה, שלמה. אז אומר, מה, אז מישהו דתי הזו, אז הוא הזוק, הוא מוגבל, הוא לא יכול לקום מתי שהוא רוצה? לא. הוא בעצם לא משועבד לדחפים האנושיים, הוא יכול בכל שלב, כל רגע נתון, לקבל עצמו את הדעת האלוקית. אני אגיד את זה הפוך. מי שאין לו תורה מן השמיים, אז הוא בעצם אסור בכלא של הדחפים שלו. יש אנשים שבשביל הפלורליזם, הם הכי אסורים ומוגבלים. למה? כי בשביל הפלורליזם אסור להם להגיד שום דבר לא. הכל לגיטימי, הכל מותר. אני יכול להגיד זה כן, זה לא. הבית שלי, אני מחליט מה נכנס. אני מחליט. לא, הפלורליזם, הכל, הכל מותר. הכל. אז אם הכל מותר, אז אתה בבעיה, כי אין לך את היכולת החופשית להגיד על דבר מסוים, לא, אני לא, אני נגד זה. מבינים את האבסורד שבדבר?
אבל ההבדל שפה, כאילו, עוד שלא צריך לעשות פה, זה להבין שרצון השם זה גם הרצון שלי.
זה שלב שאנחנו נגיע אליו, נראה לי, אני לא מיושב בדעתי, אני אומר את זה אינטואיטיבית, בחטיבה השלישית, בכל מה שקשור לגמול, שעשה רצונך כרצונו. לא ממקום שלא תעשה אז תחטוף, אלא באמת אתה בעלי פה את השאלה הנכונה, אז איך אני עושה את רצוני כרצונו, או רצונו כרצוני, צורך העניין.
אני אוכל
את הלכת את החיים ואת המוות, הוא בחרתה בטוב, נכון?
כל הייעוד של הבחירה.
מי שאין לו תורה מן השמיים, אז הוא מוגבל לדחפים שלו. אבל דווקא מי שבוחר להתעלות ממה לדעת שלו, הדעת האנושית, ולהפיל למערכת הפסגה שנקראת תורה מן השמיים, אז דווקא הוא בין החורים האמיתי, הוא בוחר בחיים, חיים של אינסוף, חיים ללא הגבלה אנושית. תראו, איך אומר רבי יהושע בן לוי, מסכת אבות, במשנה מוכרת, אני הבאתי אותו לא את כל המשנה, רק מהאמצע, שאומר רבי יהושע בן לוי, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק, כן פה, תגישה בתלמוד תורה, מי שעוסק בתורה. כלומר, מי שבוחר בכל רגע נתון לצאת מהמערכת של הדחפים והרצונות האנושיים, ומקבל לעצמו את המערכת החוקית של הדעת הדעת האלוקית. ופה זה מביא אותי בעצם לחלק השני, כלומר, מתוך התורה מן השמיים, אני מבין שהתורה הזאת היא זאת אותה התורה, שלא היו שינויים ולא יהיו שינויים, אלא כפל אמר כגיד, ומתוך המערכת הזאת אני יכול למצוא בה, גם את כל המענים הרלוונטיים לדור שלנו בשפה שלנו. הרי בסופו של דבר התפקיד של המחנכים, של המורים, של הרבנים, זה לא בעצם, וגם מה של הנביאים, היינו בפרקים בשיעורים על הנבואה, זה לתווך את דבר השם. מה הדבר השם רוצה מאיתנו במציאות? אגב, שמי נביא על האסון במירון, שהיום יוצאים רבנים, כן, האסון במירון היה כי לא התחזק לי בנטילת ידיים, לא התחזק לי בצניות, עכשיו אני לא נגד נטילת ידיים, לא נגד צניות, אני בעד זה. אבל זה הסיבה. אני לא יודע, חוכמה הגדולה שלך נביא, שיכול להגיד לך, לתווך לך מה רצון השם במציאות שלך, ומצד שאנחנו צריכים כל מה לבחור ברצון השם. וזה עבודה. לכן אני חושב שלא סתם העיקר והעיקר השמיני מגיע אחרי הבסיסים של הנבואה. האמון בנבואה, האמונה בסופו של רבנו ושלום, ועכשיו, תכלס. עכשיו בעיקר השמיני, עכשיו זה כבר מחייב. עכשיו זה לא כבר אני מאמין בלב. עד עכשיו האמנו בלב. אבל עכשיו, למרות שראינו בשורה הקדמה, שלפי הרבה, אם אתה לא מאמין בלב, אתה כופר, ולא משנה. עד עכשיו האמנו בלב. אבל מי העיקר השמיני והלאה, זה לא מספיק אמונה בלב. אתה רוצה להיות דתי? חביבי, ותיקין. סתם, לא. עד 9:30 תקום. עד 9:20 עכשיו, עשו את בנקי עצמא, אני לא אוחז. מה? משהו באזור הזה, אוקיי? עכשיו זה כבר לא אמונה בלב. עכשיו זה כבר תכלס. נוריד הלכה למעשה, ונראה בטח להמשיך בעזרת השם, בעיקרים הבאים של התורה והגמול, על בסיס תורה מן השמיים, לראות מה ההתפתחות של זה. כל זאת ועוד בשיעור הבא, ברור אדוני לעולם. אמן ואמן.